חדר 394 בהיכל היום יום, יום שישי, כ"ח חשוון, התשע"ד. שיעורים, חומש, תולדות, שישי עם פירוש רש"י. תהילים בכ"ח בחודש, אומרים פרק קל"ה עד וכולל קל"ט. תניא, ביום הזה ממשיכים את החלק החמישי בתניא, קונטרס אחרון. השיעור היומי זה החלק הראשון של הקטע השלישי, שזה בעמוד קנ"ד מתחיל במילים להבין מה שכתוב. השיעור היומי מסתיים בעמוד 308 במילה פקודי עם הסוגריים. הפתגם היומי מקורו משני מאמרים שאמר הרבי הקודם. הרבי לקח את הנקודה וסיכם אותה. מאמר אחד זה דיבור המתחיל על כן יאמרו המשלים, שנת תרצ"ו. המאמר השני זה דיבור המתחיל עתה השם אלוקי אוזנך, שנת תרצ"ד. נגיד באופן כללי קודם כל את הרעיון, נקרא ואז נוסיף. כאן הכותרת היא על הנושא של השגחה פרטית. מסיב את תשומת ליבנו שהשגחה פרטית, יש כמה רמות בהבנה של עומק העניין של השגחה פרטית. יש את הרובד הראשון, הרמה הרגילה הפשוטה מה אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא רואה, הוא משגיח על כל מה שקורה. זה הרמה הכי פשוטה במובן של השגחה פרטית. באה תורת החסידות ומוסיפה לזה רובד עמוק יותר, שמה היא אומרת? לא רק שהוא רואה ויודע ומשגיח, זה שהוא משגיח זה החיות של הנברא. אם לא הייתה השגחה לא היה לו חיות בכלל, אם לא היה קיים בכלל. זה הרבה יותר ממשגיח חיצוני, הוא מחיה אותו. ואז בא הרובד השלישי, וזו ההדגשה פה בפתגם, שלא רק שהוא רואה ומשגיח, ולא רק שהוא מחיה אותו, אלא זה מה שהנברא הפרטי עושה תנועה קטנה, וזה לא משנה אם מדובר בעלה, או בכנף של יתוש, או לא משנה מה, זה משלים את תכלית כוונת הבריאה כולה. דהיינו, צריך את התנועה הזו של הרוח, שמעיף את העלה הזה מפה לשם, כך וכך סיבובים, וזה מה שגורם שכל תוכנית הבריאה תהיה מושלמת, ואם חסר הפרט הזה, חסר משהו בתוכנית הבריאה, וזה בכלל למעלה מיכולת קליטה שלנו, עד איכן הדברים מגיעים, זה בעצם הנקודה בפתגם הזה. בואו נראה את הלשון. עניין השגחה הפרטית הוא, זה לא זו בלבד, זה כל פרטי תנועות הנבראים למיניהם, הם בהשגחה פרטית, זה הרובד הראשון. מוסיף יתרה מכך, והיא חיות הנברא וקיומו, זה החיות שלו. מוסיף את הנקודה השלישית, אלא עוד זאת, זה תנועה פרטית של נברא, יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה. זה משלים את כל התוכנית השלמה. זה בצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות, נשלמה כוונה העליונה בסוד הבריאה כולה. זאת אומרת, פשוט מדהים איך שכל תנועה הכי קלה, יש לה תוכנית והיא חלק מכל התמונה כולה. ואז יש כאן בעצם גם מסקנה. מה היהודי צריך להתבונן, מה זה נוגע אליו, התובנה הזו. זאת אומרת ככה, והתבונן האדם. ומה עם תנועת עשב? כשעשב קטן זז ברוח, ימינה שמאלה, ענף אחד בעץ, זז ונפל כמה עלים למטה, מי בכלל שם לב לזה? אז אם תנועה של עשב כזו באה בהשגחה פרטית, יתרה מכך, ונוגעת להשלמת כוונת הבריאה, אז אם זה ככה בכל הנבראים, בצמחים, בעלי חיים, מין המדבר בכלל, וישראל, עם קרובו בפרט, כשדבר על המין הכי גבוה בבריאה, מין המדבר, אבל יהודי, על אחת כמה וכמה, זאת אומרת על אחת כמה וכמה, שכל תנועה קטנה שיהודי עושה, עד כמה היא משפיעה ונוגעת לכל הבריאה כולה, זה מה שבעצם אמור לעורר אותנו התובנה של העניין הזה. כשמסתכלים במאמרים עצמם, שמהם נלקח הפתגם, שמעריכות ממש גדולה, שהרבי הקודם ממש מתאר פרטים של נבראים, של צמחים שונים ושל ענפים שונים, ממש להכניס אותנו לכל התיאור ולהבין עד היכן השגחה הפרטית מגיעה. מעניין שבאחד המכתבים הרבי מציין ליהודי שהכל בהשגחה פרטית, וכל דבר שאתה רואה, אתה צריך ממש להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך עכשיו בהשגחה הפרטית הזו. הוא מביא דוגמה מעניינת מסיפור שפעם סיפר אותו בהרחבה, סיפור על החסיד רבי קותי אליפלר. החסיד הזה מסופר שבאחד השנים הוא הגיע ללובביץ' לרבי צמח צדק לפסח, בהפתעה. והיה נהוג אז שהרבי צמח צדק שולח את כל צורכי החג לכל החסידים שהגיעו. הגיע לפני פסח, יש שתי גרסאות, מקום אחד כתוב שזה היה בליל בדיקת חמץ, מקום אחד כתוב שזה בפסח בבוקר, כל פנים הוא היה עסוק באמצע בדיקת חמץ, והיה טרוד בעבודה הפנימית והטכנית, ופתאום הגיע שליח של הרבי ומביא לו ארגז, הוא אומר לו זה מהרבי. עכשיו מה היה בארגז? את כל צורכי החג, את היין, את המצות, החרוסת, המרור, כל מה שצריך לליל הסדר. איך שהוא מקבל את זה, אומר, הרבי עכשיו שלח לי את זה, כנראה שזה אמור לעזור לי בעבודת השם שלי עכשיו, ועכשיו הרבי שלח לי את זה, התיישב ואכל את הכל, גמר עד הסוף. ועד השיפור של מחרת בערב הגיע ליל הסדר, אין לו כלום. ואז הוא בא בטענה, למה לא הביאו לו? לקח זמן עד שהשליח הזכיר לו, הוא אמר לו, זה היה מה שהיה, אז זה היה באמת מאוד מאוד עזר לי בעבודת השם העניין הזה, אמר לו. הרבי מביא את זה כדוגמה, מה זה נקרא שחסיד לוקח דבר בהשגחה פרטית, שמביאים לך משהו, זה נוגע לך עכשיו, כאן ועכשיו, מה לעשות עם הדבר, לחיות את העניין של השגחה פרטית.